ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד, בערך באמצע דף צדי. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה קודם לשוליים בצד. יש לנו כותרת הנושא: אין מוסיפין על המידות יותר משטות. אם רוצים להגדיל מידה מקובלת, מידה בשימוש, כלי מדידה, לא מגדילים אותם יותר משטות, יותר משישית. הגמרא: אמר שמואל, אין מוסיפין על המידות יותר משטות, ולא על המטבע יותר משטות. זאת אומרת, אם יש מטבע מקובל ונגיד השלטונות רוצים להגדיל אותו, לא מגדילים אותו יותר משישית. בזמן הגמרא ועד לא מזמן היסטורית בהרבה מדינות, שווי המטבע היה לפי כמות הכסף שהיה בו, שממנו נוצר. אז אם רוצים להגדיל את המטבע, לא מגדילים אותו יותר משישית. ועוד הלכה: והמשתכר אל ישתכר יותר משטות. מי שקונה מספק ומוכר לציבור, הוא יכול להרוויח, אבל לא יותר משישית, לא יותר משישית מהמחיר המקובל. הגמרא עכשיו חוזרת לדין הראשון: אין מוסיפין על המידות יותר משטות, מה הייתה מה? וכאן יש משולשים, ובצד במבנה כתבנו שלבים לבירור הלכה הנ"ל. אז ייקח כמה שלבים. אנחנו רואים פה, אנחנו מספרנו עד 4, אז 4 שלבים עד שנבין או עד שנכיר מהו המקור. לפני שנתקדם בחיפוש המקור לדין הראשון, רציתי ללמוד יחד איתכם את הרשב"ם והמסתכר בעניין של רווח. הרשב"ם נמצא בשורה שלישית בהכי רחבות במסתכר: כגון חנווני הקונה פירות, יין ופירות מן הסיטון, מן הספק, הרבה ביחד כדי למכור מעט מעט, אל יסתכר יותר משטות. וכגון שלא הוכר השער, אנחנו מדברים במצב שהמחיר הכללי לא עלתה. אבל אם לקח בשעת הגורן ועכשיו הוקיר, אם החנווני לקח, קנה מהספק בזמן הזול ועכשיו הוא התייקר, יסתכר אפילו כפליים, כפי שהשער הולך. הזכרנו את זה מקודם, המחיר המקובל בשוק, ותקנת חכמים היא זו שלא יסתכר יותר. שוב פעם, אנחנו נתייחס עכשיו לשלבים לברר מה המקור שאין מוסיפין על המידות יותר משטות. הגמרא: אי לימה, מה הייתה אם אומר? שואלים: אי לימה משום הפקועי טרה, הפקעת מחירים, פה נסתכל גם ברשב"ם, משום הפקועי טרה שמבין תבואה לכאן, כשיהיו שאוסיפו המידות יוקירו, כשאנשי מסחר יראו שהגדילו את המידות. עד עכשיו נגיד קילו היה קילו, עכשיו הקילו החדש הוא קילו 100, אז הגדילו את המידות. ברגע שנקבו בקילו חדש, במידה חדשה, הדברים התייקרו. אבל כידוע, כשמתחילים עם התייקרות לפעמים מאבדים שליטה. וזה מה שהרשב"ם אומר, משנכנס היוקר מוכרים יותר מכדי תוספת. אם בדוגמה שלנו הגדילו את הקילו לקילו 100, זאת אומרת, הוסיפו את זה ב-10%, מצפים שהמחיר יהיה בהתאם, אבל לא כן הדברים. יכול להיות שהמחיר החדש יהיה פי 1.5, שזה הרבה מעבר לתוספת הריאלי. נחזור לגמרא. אז אם החשש שלא מגדילים את המידות יותר משטות, אבל משמע מזה ששישית אפשר לעלות, אבל אם החשש הוא בגלל הפקוע יש תאר השטות, נמי לא, גם לא נגדיל את זה גם ב-18%, גם כן לא. כי שוב פעם, ברגע שאתה מגדיל, זה נותן אור ירוק להוסיף במחיר, ואז מעבדים שליטה. אז גם שישית שלא יהיה רישיון או רשות להוסיף. נמשיך בגמרא, אלא משום הונאה. אולי השיעור הגדלה זה בגלל חשש לדין הונאה, לא להווה ביטול מקח. הדין עונה אומר שאם יש תוספת או עיוות במחיר עד שישית, המקח קיים ולא מבטלים את המקח. אבל מעבר לזה, אז מבטלים את המקח. אז עכשיו הרשב"ם אומר להווה ביטול מקח, אם נוסיף יתר השטות, אז זה יגרום ביטול מקח. מה זאת אומרת? שאם אנחנו נגדיל את זה, והמוכר, בוא נגיד, הוא לא ידע שבמקום מסוים הגדילו את המידות, אז הוא ימכור, סחורה ויקבל תשלום שהוא פחות שישית ממה שראוי לקבל בגלל תוספת המידות. זה יהיה עניין של הונאה. אבל אם יגדילו את זה יותר משישית, אז הוא יקבל המחיר הישן עבור סחורה שהוא מוכר בעצם יותר מ-18%. אז זה סיבה לביטול מקח, והרשב"ם אומר בו, ולא נכון לעשות תקנה שיבטלו על ידה המחירות. אם יתירו להגדיל את המידות יותר משישית, ואז יתגלה שהמוכר הפסיד נגיד 20%, אז נבטל את המקח, וכל זה נובע בכך שתקנו שיש אפשרות להגדיל יותר משישית. זה לא נכון לעשות, להיות תקנות שסופו של דבר יהיה ביטול מקח. והיחידה מכגון החמרים שמביאים תבועה לכאן, אם ניתן 5 קבין ב5 דינר, וכשהוסיפו המידות שטות והן לא ידעו, אותם ספקים, אותם מוכרים לא ידעו, ייתנו כמו כן 5 קבין ב5 דינר, ונמצא שניתנה שטות. שישה קווים יש בהני 5, החמישה החדשים הם מכינים 6 מהישנים, ויחזור לו פשוט זה המטבע, ויהיה המחר קיים. אבל אם הוסיפו על 5 קווים קו וחצי, אם 5 קווים החדשים הם בעצם 6.5 קווים הישנים, הרי ניתנה יתר משטות ובטל המקח. האם זה השיקור בקיצור? אז הגמרא אומרת לא, זה לא השיקור, כי אנחנו כעת מדברים על נושא של מידות, ויש כלל אחר. ואמר רבא, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, דברים שמודדים אותם בצורות כאלו, אפילו פחות מכדי עונה חוזר, אפילו פחות משישית, זה מהווה בסיס לביטול מקח. הדין של הונאה זה שייך לדברים שמוכרים אותם בעומק, כאילו בערך, בשומה, לא דברים שמודדים אותם. אז השיקול או החשש בגלל משום ביטול מקח שפחות, שאם לא מגבילים יותר משטות אז אפשר לקיים את המקח, זה לא נכון לעניין מידות. זה לא שיקול בעניין מידות, אלא זה לא להווה פסידה לתגרה. מה שמואל אומר פה? שלא מוסיפים על המידות יותר משטות, כדי שלא יהיה הפסד לתגרים, למוכרים, לספקים. מה זאת אומרת? שכפי שהדגמנו מקודם, שאם היו מוכרים את ה... בוא נגיד, לא במידות פה, אבל בעומד, אם היו מוכרים את את הכמות החדשה שישית יותר מהכמות לפי המידה הישנה, אז מאחר שהמוכרים מרוויחים שטות, כעת לא יהיה להם הפסד. זאת אומרת, הם ציפו להרוויח שישית, עכשיו הגדילו את המידות והוא לא היה, הספק לא ידע, אז עכשיו מה שהיה הרווח שלו זה יהיה בעצם התשלום שמגיע לו עבור הסחורה בלי שום רווח. עכשיו אפשר לראות את זה ברשב"ם, דלא לבי פסידא דתגרא, שבא מעיר אחרת, אותו תגר, אותו סוחר שבא מעיר אחרת, והמרן מסתכל שטות, ואמרנו שמותר לאדם להרוויח שישית, ובשלו הוסיפו, כי אם שטות הוא לא ידע, אם הוסיפו בכלים שישית והוא לא ידע, הוא מחר כמו שהיה רגיל עד עכשיו, ואז הוא מחר את הסחורה כמו שהיה רגיל עד עכשיו. בדוגמה הקודמת ראינו שהוא מחר חמישה סעים, ועכשיו הגדילו את הסעים שהם במקום חמישה קרבו חמישה סעה חדש שמכיל שישה סעים הישנים, והוא בפועל מוכר שישה סעים הישנים, לא איבד כי אם שטות שהיה לו להרוויח ולא הפסיד מקרן שלו כלום. אבל אם הוסיף יותר משטות, יתלה פסידה מקרן שלו. ניסינו גם להדגים את זה על ידי ציורים בשוליים. בגמרא אנחנו נחזור האם זה השיקול למה לא מוסיפים על המידות יותר משטות. פסידה הוא דלו להווה לי רווחה לא באי, האם כל השיקול שלנו זה לאפשר הגדלה בתנאי שזה לא יגרום הפסד לספק, למוכרים. אבל לא מעניין אותנו את זה שהוא עכשיו לא ירוויח, מה הוא לא צריך רווח? זבן וזבין תגריתי, מי ש... קונה ומוכר באותו מחיר קוראים לזה סוחר? זה לא נקרא סוחר, זה לא איש מסחר. אז זה לא הסיבה שלא מגדילים יותר משטות, אלא אמר רב חיסדא שמואל, שהוא אמר את הדין הזה שאין מוסיפים על המידות יותר משטות, קרא אשגח ודרש, הוא מצא פסוק שהבסיס הפסוק שמואל הגיע למסקנה שלא מוסיפים על המידות יותר משטות. איזו פסוק? יש פסוק בספר יחזקאל, הפסוק פותח עם המילה והשקל, רק להווה ידוע ששקל במקרא זה שווה לסלע, מטבע ידוע ללומדי הגמרות, סלע, ובתוך סלע יש ארבע זוז או ארבע דינרים. יש עוד התייחסות למטבעות שנראה בהמשך. אז הפסוק פה זה ממשיך עד סוף העמוד, לשלוש שורות של מקרא של פסוק. יש גם מספרים שאנחנו נצטרך לצרף את המספרים. נקרא עכשיו הפסוק. והשקל 20 גירה, 20 שקלים, 25 שקלים, 10.5 שקל, מענה יהיה לכם. החשבון כאן מחולק לשלוש, וזה הרשב"ם מתייחס לזה, למה זה כך, אבל מה שחשוב לנו זה רק לצרף את המספרים. ראינו 20 שקלים ועוד 25 שקלים, זה 45, ועוד 15 שקלים, זה 10 ו-5, זה סך הכל 60 שקל. 60 שקל או 60 סלע. וגם כתוב פה, המנה יהיה לכם. המילה המנה זה 100 זוז, או 100 דינרים. אבל אמרנו מקודם ששקל זה שווה לסלע. וסלע מכיל 4 זוז. אז 60 שקל או 60 סלע כפול 4 זה לא מנה, מנה זה 100, אלא זה 240. אז כאן הגמרא שואלת, ואנחנו נמשיך בעמוד ב', מנה? אתה אומר ש-60 שקל זה מנה? מתן ו-40, אבו, 60 שקלים זה 240 זוז, לא מנה, מנה זה 100 זוז. אז איך נעשה סדר פה עם המספרים? אלא שמע מינה תלת. מכאן נלמד יש לנו להסיק שלוש נקודות. אחד, שמע מינה מנה של קודש כפול היה. כשאנחנו הפסוק הזה מספר יחזקאל מתייחס לכספים ששייכים לבית המקדש. אז מנה במקום להכיל 100 דינרים או 100 זוז, מנה של הקדש שווה 200 זוז. אבל בפסוק מוזכר 240. ושמע מינה מוסיפין על המידות. אז רואים מהפסוק שהמנה הקודש שפעם הכיל 200 זוז הוא מכיל יותר. אז רואים שאפשר להגדיל ואין מוסיפין יותר משטות. אז כמה הגדלנו? עלינו מ-200, המנה הישן הכיל 200, המנה החדש שיחזקאל מתייחס אליו מכיל 240. אז מה הקפיצה מ-200 ל-240? זה קפיצה של שישית. אבל איך מחשבנים את השישית? זה נקודה הבאה. ושמע מינה שטותא מלבר. כשעושים את החשבון של שישית, אמרנו, קפצנו מ-240, הבדל של 40, ניקח את המספר החדש, ונראה את היחס של אותו הגדלה למספר החדש. המספר החדש 240, הגדלה של כמה? 40. מה היחס בין 40 ל-40 ל-240? זה מלבר מבחוץ, כוונה מהמספר החדש. אז היחס של 40 ל-240 הוא שישית. אז זה המקור שלו. מזה קיבל שמואל את ההשראה או המקור לעניין הזה שאפשר להוסיף, אבל לא מוסיפים יותר משטות. הפאבא בשמואל תקין קיילה, הוא המציא או תיקן מידה בר תלת הקפיזי, זה 9 לוגים עמולי. ואמר שמואל, אין מוסיפים על המידות יותר משטות. אז כבר היה מידה של 6 לוגים, והוא תיקן מידה של 9 לוגים, אז ההגדלה מ-6 לוגים ל-9 לוגים זה יותר משטות. אמר לו הוא, ענה קיילה חדת התקיני. הרשב"ם מסביר בשורה ראשונה מתחת לגמרא, ענה קיילה חדת מתקנינה, שאין בעיר הזו מידה אחרת דלהווה תוספת. מה שתיקנתי פה תלת הקפיזי, זה תשעה לוגים, זה מידה חדשה במקום שלא היו כלי מדידה, נגיד, קורים בכלל לזה. אז זה הכוונה שלא היה בעיר הזאת מידה אחרת, שזה נחשב תוספת על איזו מידה ישנה, ולא יבוא לידי הפסד תגר, וגם לא לטעות ברבעה, וגם לא יבוא לטעות טעות ברביעית, שאגב זה הזכרנו בשיעור הקודם, שאין ביר הזאת לא חצי תרכב, דלהווה מוסיף עליו שליש, ולא תרכב, דלהווה פחות רביעה, דלהיתי למיטעי. בעיר הזאת אין מידות כאלו, חצי תרכב, שביחס לחצי תרכב תשעה לוגים יהיה תוספת שליש, ואין תרכב שביחס לתרכב הכלי הזה הוא פחות רביעית, שזה יכול להביא לידי הפסד. נחזור לגמרא. אז דיברנו, הזכרנו את הכלי הזה שרב פאפה תיקן תלת הקפיזי, שדרי לפומבדיטה שלחו את הכלי הזה לפומבדיטה ולא קיבלוה. ומה שמעניין פה, השבא מוסיף, אף הבי שאין ביו הזאת את הכלים האלו שהזכרנו מקודם, תירקב וחצי תירקב, שדרי לפפוניה וקיבלוה. שלחו את הכלי הזה למקום אחר, פפוניה, ושם קיבלו אותו וקראו לי רוז פאפה. רוז, רשפם אומר, זה לשון מידה, ופאפה יכול להיות שזה קשור לרב פאפה שהמציא את זה. סימן, זה סימן מילות מפתח לקראת המקורות שיופיעו בקטעים הבאים בגמרא. עוצרי פירות אין עוצרים ואין מוצאים ואין מסתכלים פעמיים, בביצים מטריעים ולא מוצאים. כל המינים האלו, הביטויים האלו יקבלו הבנה, הסבר בהמשך הגמרא. תנו רבנן, עוצרי פירות ומלווה בריבית. קודם כל, מה זה עוצרי פירות? הרשב"ם בשורה רביעית מתחת לגמרא מסביר שקונים בשוק, האדם קונה פירות בשוק לעצרם, לשון אוצר, למכור ביוקר, וגורמין שמתייקר השאר. אדם צובר, עוצר פירות, אז יש פחות פירות כעת בשוק, מה קוראים היצע וביקוש, אז יש פחות היצע, הרבה ביקוש, וגורמין שמתייקר השאר, היקה הפסד עניים. נחזור לגמרא, אז הסברנו מה זה עוצרי פירות, מלווה בריבית אני חושב מובן מאליו, ומקטיני איפה, אלו שמקטינים את המידות, ומפקיעי שרים הם מוסיפים על המחיר, על השער, עליהן הכתוב אומר, לאמור מתי יבוא החודש ונשביר השבר, והשבת, השבת הכוונה שנת השמיטה, ונפתחה בר, להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעוות מוזני מיומה. בפסוק הזה מוזכר, מרומז הדברים שהזכרנו שורה לפני כן. ברשב"ם, מתי יבוא החודש ונשביר השבע, כלומר נמכור ביוקר לסוף חודש אחר ימות הגורן. ימות הגורן המחירים זולים, והיינו מפקיע שרים. התופעה הזאת שהם עוצרי פירות וחוזרים ומוכרים אותם כעבור חודש, זה יגרום להפקעת מחירים. לחודש לא מקרי עוצרי פירות, אז אני צריך פשוט לתקן את עצמי, הם מפקיע שרים, הם לא עוצרי פירות, כי עוצרי פירות זה לא מתאים למי שצובר רק לחודש ימים, אבל כן הם גורמים לכך שיהיה עליית מחירים. עוצרי פירות זה מוזכר בפסוק שממתינים עד מתי יבוא השנת השמיטה, ואז יתחילו למכור את כל הפירות שעצו מלפני שנת השמיטה. מה עוד מוזכר בפסוק? יש דברים מפורשים, להקטין איפה, זה דין השלישי שהוזכר בתחילת הבריתה. ולהגדיל שקל שמוזכר בפסוק, להגדיל שקל זה מלווה בריבית. נמשיך בגמרה, וכתיב, נשבע השם בגון יעקב, אם אשכח לנצח כל מעשיהם. שהקדוש ברוך הוא לא יוותר על זה. פסוק הקודם היה פסוק A, זה פסוק זיין שמופיע אחר כך. עוצרי פירות כגון מן, מי מהווה דוגמה לזה? כגון, הוא אומר, אמר ביוחן, כגון שבתאי עצר פירות. והשפעם אומר, כגון שבתאי עוצר פירות, פרי, כדי למכור לעניים ביוקר. זה מה שנקרא בעייתי. וכנראה הוא היה דמות ידוע לאנשי השס. עבור דשמואל, אנחנו נביא עכשיו הנהגות של עבור דשמואל והבן שלו שמואל עצמו. עבור דשמואל מזבין להו לפרי בתר החרפה. חרפה זה מוקדם. הוא היה קונה פירות בשעת הגורן כתר החרפה במחיר המוזל, והיה מוכר אותם. אז הרשב"ם אומר, בתר חרפה בשעה המוקדם, והיינו בשעת הגורן, כי חרפה בזול, כדי שימכרו גם הכל, ויזדלזל השער כל השנה. הוא היה דואג לכך שבזמן הזול היה הרבה מחירות ובמחיר המוזל, ובכך ישמור למשך שנה מחירים זולים. אני חושב שעבור דשמו עצמו היה בעל שדות, אז הוא היה מוכר את הסחורה שלו מיד בשעת הזול. וזה אפשר לראות את זה ביתר דיוק ברבנו גרשום. הוא אהבי מזווין פירה בתר חרפה כחרפה שהיה מוכר תבועתו בימות הקציר באותו שער שהיה הולך בתחילה ולא היה מעצרו, הוא לא היה עוצר שום סחורה. עכשיו, זה בניגוד למנהג בנו, הגמרא ממשיכה, שמואל ברי, שמואל הבן, משי לפירים, הוא היה משה את פירות שדותיו, ומזמנו בתר אפלה כתר חרפה, והיה ממתין, ומוכר אותם אחרי שהמחירים עלו, והוא עצמו מכר את סחורתו בזול. זה במבט שטחי זה נראה דבר יפה, ובאמת זה כן דבר יפה, אבל ביחס לאביו שלחו מטעם תבה דאבא מדברה, מה הנהגתו של אבא שלו יותר משובח מהנהגתו. מה הייתה מה? תרה דרבא רבח. אחרי שכבר מתחילים מחירים לעלות, מאוד קשה להוריד אותם. אפילו אם אתה מוכר בזול, זה לא בהכרח ישפיע על השוק הכללי שגם הם ימכרו בזול. מה שאין כן, אם כבר בהתחלה אתה גורם לכך שתמכור בזול כשבאמת כולם מוכרים בזול, ואתה מוסיף למלאי שבאותו תקופה, זה יגרום לכך שהמחירים הזולים יישארו ככה בזול יותר זמן. והזכרנו את זה מקודם, אחרי שמחירים מתחילים לעלות קשה להורידם. הרשב"ם מוסיף עוד פרט, נלמד ביחד הרשב"ם, שמואל מאחר הוא לפרי של סודותיו, הוא מזמין לו בתורה אפלה, הכוונה של אפלה זה מאוחר, אבל בשבילנו זה כשהתחילו להתייקר, זה תורה אפלה בעת היוקר, כי זה תורה חרפה בשעת הזו. זה היה מנהגו של שמואל. ומי הוא? מן השוק לא היה מעצר בשעת הגורן. זה הפרט שהרשב"ם מוסיף בו. זה לא ששמואל קנה מהשוק בשעת הגורן, קנה סחורה בשעת הזו מהשוק. זה מקום מקום מוקיר השער קצת, ויצא סחור בהפסדו. אם הוא היה עושה את זה, כלומר עוצר פירות בשעת הגורן, הוא עצמו היה מוסיף או גורם להתייקות. כן יברא, הוא יישום ממש לקה, כי בסופו של דבר הוא מכר במחיר מוזל. אבל, אנחנו נלמד פה במשך הגמרא, שמי שפועל על יבול סודותיו, זה לא נכנס לגדר של עוצר פרי. עוצר פרי זה קשור למי שקונה ועוצר פירות מהשווקים, לא משדות עצמו. נחזור לגמרא. אמר רב, וזה מה שהזכרנו עכשיו, עושה אדם את קבו, קבו, לא שום קו, המידה שלו, אבל הכוונה מסדותיו, ממה שהוא מלקט מסדותיו, אוצר, יכול ליצור אוצר, אוצר תבועה, ממה שהוא מלקט מסדותיו, וזה לא נחשב בעיה או עבירה של עוצר פרי. תניה נמי הכי, ברייתא שמסייע לדינו של רב. אין עוצרים פירות, אבל תראו בהמשך, כבכבנו במכניס משלו מותר. בעוד ארבע שורות זה הסיוע לרב, זה מכניס משלו מותר. אבל בינתיים הברייתא מתחילה שיש איסור, אין עוצרים פירות, דברים שיש בהם חיי נפש. מוצרים בסיסיים, כגון יינות, שמנים וסולתות. סולת בלשון רבים, אבל תבלין, כמון ופלפלין מותר. באמת ומומרים שיש איסור לעצור פירות, לעצור פירות ולוקח מן השוק, אבל במכניס משלו מותר. ומותר לאדם לעצור פירות בארץ ישראל שלוש שנים, ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית. הרשב"ם אומר לעצור פירות שלוש שורות מהסוף, שלוש שנים לקנות בשישית, לצור שישית ושביעית ושמינית. כמובן בשנת השמיטה יש איסור מוחלט לעבודות השדה, אז בשנים האלו מותר לעצור פירות, לקנות פירות מהשוק בשנה השישית, השנה האחרונה לפני השמיטה, למכור לעולם, פן ימותו בשביעית ובשמינית ברעב. אז אנשים אלו, זה אולי מזכיר קצת את יוסף במצרים, שהיה דואג לעצור פירות, תבועות, למוחם בשעה שבאמת לא נמצאים. דהר מפירות שמינית לא אחלי עד סוף השנה, ורק בשנת השמינית מתחילים לזרוע, לא נהנים מהיבול עד סוף אותו שנה שמינית. נחזור לגמרא, אמרנו שהמנהג הזה לעצור פירות במשך שלוש שנים האלו זה מותר, ובשני בצורת, אם מדובר בשנות של רעב, אפילו קו חרובין לא יעצור, מפני שמכניס מאירה, מאירה זה כללה, בשערים, במחירים. אמר לי רבי יוסי ברבי חנינה, לפוגה שמעי, פוגה זה שם, שם של שמעי, שמש שלו. פוק, תלך, תצא, עצר לי פרי שלוש שנים, ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית. זה פרט צדדי אבל מעניין, הרי זה לא מדובר בשנות בית המקדש, זה אחרי חורבן בית המקדש, ובכל זאת רואים שדיני שמיטה היו בתוקפם. אז רשב"ם עיר לכך, אומר שהוא סובר שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לדבור, דהיינו שאפילו שהיה חורבן וגלות ישראל, זה לא ביטל קדושת הארץ. זה נושא רחב שכעת לא הזמן להיכנס אליו. תנו רבנן, אולי לפני שנתקדם נקרא את הנושא, אין להוציא פירות מארץ ישראל דבר שיש בהן חיי נפש. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אין מוציאים פירות מארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסוטות. מן הסתם יש לדאוג קודם לטובת תושבי ארץ ישראל, ולכן דברים שהם נחשבים מוצרי בסיס, דברים שיש בהם חיי נפש, לא מייצים. רבי יהודה בן בתירה מתיר ביין, מפני שממעט את התפלה. אפילו רבי יהודה בן בתירה עד הרבה, כמה שאפשר להוציא יין מארץ ישראל, להמעיט כמות היין שבתוך ארץ ישראל, הרי זה משובח, כי זה, יין הוא גורם לתפלה, לשיחות, ועקב שיחות אנשים נוהגים שלא כהוגן, ולכן כדאי למעט הימצאות היין לתושבי ארץ ישראל. וכשם שאין מוצאים מארץ לחוץ לארץ, כך אין מוצאים מארץ ישראל לסוריה. ורבי מתיר. יש מחלוקת בהגדרת סוריה, האם סוריה שזה אזור שכבש אותו דוד המלך, האם זה הצטרף, נספח לארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל או לא, זה מחלוקת עם כיבוש יחיד, שמי כיבוש, בלי כעת להיכנס לפרטים. אני רק רוצה לתקן את עצמי, כי כתוב רבי מתיר, אבל צריכים להמשך הגמר בראש צדי א', עמוד א', מהפרחיה להפרחיה. הוא מתיר להוציא מארץ ישראל לסוריה, ובתנאי שזה מהיישוב האחרון שבארץ ישראל ליישוב הראשון של סוריה. מאחר שהם סמוכים כל כך, לכן רבי מוכן להתיר. אבל באופן כללי, להיות עסוק בייצור חומרי בסיס, מוצרי בסיס מארץ ישראל באופן כללי לסוריה, באופן כללי גם רבי מסכים שאסור. תנו רבנן, אין מסתכלים בארץ ישראל, כוונה, מה זה אין מסתכלים? רשב"ם אומר, אין מסתכלים לקנות יין ושמן וסוטות מבעלי בתים למכור בשוק. זאת אומרת שאם יש איזו סוכן סיתונאי בדברים אלו, זה אסור, אלא בעל הבית עצמו ימכור לצריכים, כמו שימכור לחנווני. זה הכוונה פה, אין מסתכלים, לא מוסיפים עוד שלב בשרשרת המזון. אז נחזור לגמרא, אין מסתכלים בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסוטות. אמרו לעבר רבי אלעזר בן עזריה שהיה מסתכל ביין ושמן, שהוא דווקא כן היה מקיל בדבר הזה, בעניין יין ושמן. אז למה? ביין סבר לק רבי יהודה, כמו שראינו בעמוד, בצדי עמוד ב', שכמה שניתן להקשות על הציבור לרכוש יין, אם זה יגרום לכך ש ככל שמוסיפים עוד שרשרת במחיר המזון, זה גורם להתייקות, מה טוב. איך הרשב"ם מתפתה? הלוואי שיכיר ולא יקנו ממנו. זה היה שיקולו של רבי אלעזר בן עזריה, שהיה משווק יין דרך סיתונאים. זה כשיטת רבי יהודה בהתייחסו ליין. בשמן, באתרי רבי אלעזר בן עזריה שכיח משחה, במקום שלו היה המון שמן, אז השמן היה בכל מקרה דבר זול, אז זה שהוא היה מסתכל בשמן, אולי כמו שאמרנו מקודם, היה משווק את זה דרך סיתונאים, גם אם היה העלאת מחיר, זה עדיין לא היה פוגע בציבור. עד כאן שיעורנו להיום.